ובכן, אנחנו ממשיכים בליקוטי מוהר"ן מאת רבי נחמן מברסלב, ואנחנו בתורה י"ג. מה? תורה י"ג. יישר כוח לכל אלה שדאגו הפעם להביא ספר. הרי כידוע יש הבדל תהומי בין לימוד מתוך ספר ללימוד שלא מתוך ספר. יישר כוח גדול. אני רואה שהדברים איכשהו חודרים ללבבות, ולכן אני מפסיק מלהתייאש ללמד. עכשיו אנחנו כן בי"ג באות וו. עוד וו, אך צריך לבקש מאוד. אז קצת בקיצור, ראינו שיש איך להמשיך השגחה. כן, הרי זה ככה זה התחיל באלף. על הפסוק אשרי העם יודעי תרוע. אז להמשיך השגחה שלמה. כן, זה באות אלף. איך ממשיכים השגחה שלמה? על ידי צדקה. שאדם שובר את תאוות הממון. אבל שבירת תאוות הממון על ידי צדקה זה תיקון של המידות. אבל בעקבות תיקון המידות מגיעים לתיקון נוסף, והוא תיקון השכל. כלומר, אם אין תיקון המידות, אין תיקון השכל, לכן צריך תיקון המידות, מגיעים לתיקון השכל. על ידי תיקון השכל, אדם מגלה את הרצון העליון של הקדוש ברוך הוא, ואיך שכל הרצונות כולם כלולים ברצון אחד. וכשמתגלה הרצון שכולל את כל הרצונות, קוראים לזה תורה של עתיקה סתימאה, כלומר, זה התורה של העתיד לבוא. כן, ככה. הסביר לנו רבי נחמן, רק שיש פה פעולה מיוחדת שצריך הצדיק לעשות, החכם לעשות. החכם צריך לדעת להעלות את הרצונות של כולם. כלומר, לזהות איפה הרצון של פלוני, הרצון של אלמוני, ולראות איך שכולם נובעים מרצון אחד, ואז הוא עושה שתי פעולות. פעולה אחת שהוא מקבץ את כל הרצונות אליו, זה פעולה כמו של אדמור חסידי, שהוא כולל אצלו את כל הרצונות, הוא מבין את כל הרצונות. ויש פעולה שנייה שהוא מעלה את הרצונות האלה, לראות אותם כיצד הם מתחברים לרצון האלוהי בבחינת עתיקה סתימה, ואז הוא יכול לגלות תורה חדשה, זה מה שנקרא עיר גיבורים על החכם, ויורד עוז מבטחה. אם כן, יש פעולות שונות שעושה הצדיק של העלאת כל הרצונות. זה מה שראינו בקצרה, מתחילת תורה י"ג ועד עכשיו. אמת. מה? האם זה מה שאהרון הכהן היה עושה? מן הסתם שגם הוא היה עושה. הרבה צדיקים, נכון? אתה צודק, הרבה צדיקים עשו ככה. אני יודע, אני לא מכיר, אני לא יודע, אני מכיר רק מה שאני קורא. לך יש ידיעות רחבות, ולי לא, אני קורא רק את רב נחמן, זה הכל. מה? כן, טוב, נשתדל. אך, צריך לבקש מאוד ולחזור אחר חכם כזה. ולבקש מהשם יתברך שיזכה למצוא חכם כזה. אני קורא כאן בוו, אות וו שבתורה י"ג. שיזכה למצוא חכם כזה שיקבץ הנפשות. בבחינת, ולוקח נפשות חכם. ויעלה אותם. כלומר, שיגלה איך שכל הרצונות האלה כלולים ברצון העליון. ויורד עם מהם תורה. כלומר, יביא אליהם תורה חדשה. כן, זה למשל רואים את זה בתורתו של הרב קוק. הרב קוק תמיד היה מדגיש את זה, שיש תורה של חלקים חלקים. זה מה שכתוב בספר ישעיהו, ויהי להם דבר השם, קו לקו, קו לקו, צו לצו, צו לצו, זה ערשם, זה ערשם. כלומר, יכולה להיות תורה שהיא אוסף של מיליוני וורטים. עוד רעיון פה, עוד רעיון שם, עוד הלכה פה, עוד הלכה שם. זה נקרא שתיק לך, בק לך. כן? שתיק לך פה, בק לך שם. עוד איזה רעיון. אבל אין תפיסה אחדותית של מכלול התורה כולה. ויש חכמים שהתפקיד שלהם זה לראות את המכלול האחדותי של התורה כולה. אבל גם המכלול האחדותי של כל התורה כולה הוא משתנה מדור לדור. יש בדור מסוים שכל התורה כולה נבחנת דרך נקודה מסוימת, ובדור אחר דרך נקודה אחרת. וצריך גם לזהות מהי הנקודה. ברור? כלומר, יש דור הייתי אומר, נגיד, נושא הצניות זה העיקר. תקופה אחרת שהשכל הוא העיקר. תקופה אחרת, כמו משל בימינו, ארץ ישראל העיקר. וכדומה. כלומר, צריך לדעת כל פעם לזהות מהי הנקודה שדרכה כל הרצונות כולם מתאחדים, איך כולם שייכים לתוכנית מיוחדת לדור. אז זה צריך לדעת, למצוא את החכם שלא יטעה בדבר הזה. כי לפעמים יכול להיות אדם שהוא חכם וצדיק, והוא פועל פעולות נפלאות, רק הוא לא זיהה נכון את הנקודה של הדור. ולכן יש פה החמצה, פספוס, כמו שאומרים בעברית פשוטה. כן? כלומר, הוא לא זיהה את הנקודה שדרכה כל הנפשות מתעלות. ולכן גם הוא לא מגלה את התורה המיוחדת של אותו הדור. אז למשל הרב קוק הוא דוגמה לחכם שעלה על הנקודה הנכונה, ולכן גם הוא נתן גילוי תורה חדשה לדורו. כן, מובן. אז לכן צריך לבקש מאוד, ולחזור אחר חכם כזה, ולבקש מהשם יתברך שיזכה למצוא חכם כזה, שיקבץ הנפשות בבחינת, ולוקח נפשות חכם, ויעלה אותם, ויורד עמהם תורה. כי גם החכם בעצמו אי אפשר שיעשה זאת בשכל אחד. כאן רבי נחמן נכנס לפרט שהוא לא דיבר עליו מקודם. שהחכם כשהוא מקבץ את הנפשות הוא עושה שתי פעולות. כי הם שני שכליים או שני שכלים. מה שמקבץ הנפשות הוא שכל אחד. כלומר צריך כישרון מיוחד, שכל מיוחד, לראות איך כל הנפשות שייכות לאותה התוכנית, לאותו עניין. ושכל אחד. ומה שמעלה אותם ומוריד עוז מבטחה, כלומר שהוא מחבר את כל השכלים האלה אל הרצון העליון, ועל ידי כך מגלה תורה חדשה, הוא שכל אחר. שני סוגי שכל. שכל מקבץ, שכל מעלה ומוריד. וזה בחינת, כי זה כישרונות אחרים בנפש. ולכן החכם הזה הוא צריך שיהיו לו שני הכישרונות. וזה בחינת שין של ג' ראשים ושין של ד' ראשים. שהשני שינין הן השני שכליים. על מה מדובר? בתפילין של ראש שמכוונות כנגד קדושת המחשבה. יש תפילין של יד כנגד קדושת המעשים. אבל יש תפילין של ראש שהם כנגד קדושת המחשבה. בצידי הקופסה שבה מונחים, הקציצה, קציצה קוראים לזה, שבה מונחים הפרשיות של תפילין של ראש, יש בהבלטה שתי אותיות שין. יש עוד שין עם שלושה ראשים, כמו שאנחנו כותבים, ויש עוד שין עם ארבעה ראשים, לא כמו שאנחנו כותבים, וזה משני צידי התפילין. מה עושים שני השינים האלה? אומר לך רב נחמן, זה מדובר על שני סוגי שכלים. עד כאן מובן? כן. אני חושב שזה ברור, לא? שני סוגי שכלים. החכם, כן, החכם מניח תפילין. כן, נכון. מה אתה אומר? הפעולה של מעלה ומוריד, זה שאחרי שהוא ייחד את כל הרצונות לרצון אחד, הוא מחבר את זה אל הרצון העליון. הרצון העליון יש לו אופן התגלות מיוחד לדור. על ידי שהוא חיבר את הרצון הזה אל הרצון העליון, הוא מגלה תורה חדשה. מבחינת עתיקה סתימה, כמו שהוא קרא לזה מקודם. זה נקרא עיר גיבורים עלה חכם, ויורד עוז מבטחה. בסדר? זה מעלית. מעלה ומוריד. כן. לא. זה שאלה כללית על כל השיעורים שלי. האם אפשר לראות מתוך מה שאני מלמד משהו הלכה למעשה, זה השלכה מעשית. התשובה היא שזה לא מה שאני מלמד. אני צריך שמישהו יכתוב שולחן ערוך שיוצא מהדברים האלה. אני בינתיים אני יודע, בערפילים של מה. טוב. אז יש שני שחלים. שני השחלים האלה הם נקראים שין ושין. בבחינה היסטורית צריך לברר מאיפה זה הגיע, שני שינים האלה. שין של תפילין, אומרת הגמרא, הלכה למשה מסיני. כלומר, זה הלכה קדומה, שאין אנחנו יודעים מתי היא התחילה. זה נקרא הלכה למשה מסיני. פעם מישהו העיר לי, ואני חושב שזה דווקא דבר נכון, שבכתב עברי קדום, בכתב העברי הקדום, האות יוד והאות ה, הם כתובים כמו שין של שלוש ראשים ושל ארבע ראשים, רק הפוך. כן, תסתכלו, פעם, במשל תקרו מטבע של שקל, והמטבע של השקל זה העתק של מטבע מהתקופה הפרסית, של מחוז יהודה, של פחוות יהודה של האימפריה הפרסית, ושם כתוב יהוד, יוד, ה, דלת. כן, ככה זה נקרא, מדינתא די יהוד, יוד, ה, דלת, תסתכלו במטבע של שקל, לא, זה לא יעזור שתביא לי, כי לא יראו את זה באינטרנט. בשביל עצמך, בבקשה. אז תראו שתי אותיות הראשונות, יוד והה. אם תהפכו את המילה, תראו שזה נראה כמו שין של שלוש ראשים ושין של ארבע ראשים. אז יוצא לפי זה שהמסורת הזאת שיש בידינו, שצריך לכתוב שני שינים בתפילין של ראש, זה בעצם האותיות יוד והה העתיקות. וזה מה שאמרו רבותינו על הפסוק, וראו כל עמי הארץ. כי שם השם נקרא עליך, אלו תפילין שבראש, אז זה ממש ככה, כי שם השם נקרא שם, רואים, אפשר לקרוא, יוד והה. אגב, אני ראיתי אחר כך בבעל התורים, ואז מי ששלח לי את הרעיון הזה, אני באמת קיבלתי, ועניין שאחר כך ראיתי בספר בעל התורים על התורה, על הפסוק, שם השם נקרא, הוא אומר, ראשי תיבות, שם השם נקרא, ראשי תיבות, שין. כן, כלומר, השם השם נקרא בשין של התפילין. טוב, על כל פנים, בלי כל ההערות הארכיאולוגיות האלה, אנחנו חוזרים כאן דברי רב נחמן, שהשין שבתפילין זה השכל של החכם. ויש שני סוגי שכל, יש השכל שמאפשר לו לקבץ אליו את הנפשות, ויש שכל אחר שהוא להוריד תורה מלמעלה מכוח האיחוד של הנפשות או של הרצונות. עד כאן מובן? טוב. עד כאן זה היה החלק התיאורטי של דברי רב נחמן. זאת אומרת, כל מה שהוא הסביר לנו זה הרעיונות. עכשיו, כהרגלו, הוא יביא לנו אגדה של רבה בר בר חנה במסכת בבא בתרא, ויראה לנו שכל מה שהוא אמר מתחילת התורה ועד עכשיו כתוב שם. בסדר? טוב, הבא נראה. זה ה... כלומר, אם הבנו טוב, זה תמיד איזו הרגשה טובה כך של פתיחת הצופן. כן. וזהו פירוש, אמר רבה בר בר חנה. השתעו לי נחותי ימה. סיפרו לי יורדי הים. כן, כלומר, הוא שאל את הספנים שהיו בתוך הים. בין גלה לגלה תלת מאה פרסה. בין גל לגל יש 300 פרסאות. כמה זה פרסה? 4 קילומטרים. אז 300 פרסאות, 1200 קילומטר. וואו, באוקיינוס. דובר על גלים, גלים. צונמים כאלה. ורומיה דגלה תלת מאה פרסה, והגובה של הגל גם הוא 300 פרסאות. גל של 1200 מטר, קילומטר. וואו, מפחיד מאוד.
1200 קילומטר.
כן, זה מה שכתוב, תלת מאה פרסה. אני לא יכול לעשות, לא יכול להגיד שלא כתוב מה שכתוב, שכתוב. זימנה חדה, פעם אחת. הווה אזלינן באורחה, היינו הולכים בדרך. כלומר, בדרך בים, הכוונה. ודלינן גלה, כן? ויש גל שהעלה אותנו, עד דחזינן במרבעתה דכוכבה זוטה. עד שראינו את המקום שבו משובץ כוכב קטן. כלומר, זה היה מאוד 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 גבוה, אז הגיעו עד קרוב לכוכבים, והגיעו לכוכב קטן, דהווה כמבזר 40 גריבה בזרה דחרדלה, שהיה עשוי, הכוכב הקטן הזה, כמו בית זרע של 40 קור של חרדל. ואי דלינן תפה, אם היינו עולים יותר, הווה מקלינן מהבלה, היינו נשרפים בחום, בחום של הכוכב. הגענו כל כך גבוה, שעוד מעט הכוכבים היו שורפים אותנו. ורמיה לגלה קלה לחברתה. ושמענו שגל אחד קורא לגל השני ואומר לה, כלומר גל אומר לחברו, ואמרה לה, חברתי, מי שבקית מידי בעלמא דלא שתפית? האם השארת עוד משהו בעולם שלא שתפת? ונייתי אנה ונחריבה, ואני אלך בעצמי להחריב אותו. כלומר, הגלים מחפשים איפה להחריב. אמרה לה, פוק חזי גבורתה דמרח. אמרה לה, צאי וראי את גבורת אדונייך. כן, הקדוש ברוך הוא. דאפילו כמלו חוטה דחלה לת דעבר. אפילו כמלו חוט של חול, אי אפשר להעביר. שנאמר, האותי לא תיראו נאום השם, אשר שמתי חול גבול לים. כלומר, הגלים יכולים לעלות אפילו עד קרוב לכוכבים, אבל לעבור את חוף הים הם לא יכולים. ויש הקדוש ברוך הוא גזר שהחול יישאר הגבול של הים לעולם. בסדר? מה? עד שיש צונמי. כן, למה? כתוב בגמרא. כל מקום שבו יש זנות וגזל, אנדרלמוסיה באה לעולם והורגת רבים, והורגת רעים וטובים. טוב, אז זה עד כאן הסיפור של רבה ברבר חנה, עם הגלים שהם גבוהים מאוד, ובין גל לגל 300 פרסאות, והם מבקשים לשטוף את העולם, ואי אפשר, כי הקדוש ברוך הוא גזר שאי אפשר לשטוף את העולם. כי החול הוא גבול לים. סיפור יפה, לא? אתם מאמינים לזה? מה?
זה לא היה תנאים בספינה, בסירה.
בספינה זה לא, אנשים רגילים, כן, כן. כן, אני רק שואל אם אתה מאמין לסיפור הזה. אתה מאמין לסיפור הזה? אז מה אם זה כתוב בגמרא? אבל איך אפשר להאמין בסיפורים כאלה? מה, שהגלים דיברו וגלים שמגיעים עד הכוכבים? איזה שטויות האלה. אתה יכול להאמין דברים כאלה? להאמין גם? איך אפשר להאמין דברים כאלה? הרמב״ם אומר שאסור להאמין בפשוטן של אגדות כאלה. כן, ככה הוא אומר. הוא אומר ביטויים יותר חריפים מהאמת, ואני לא רציתי להביא אותם. טוב, אז בואו נראה. על מה מדובר? נחות ים, יורדי הים. מה זה יורדי הים? היינו ממשיכי ימה דאורייתא לזה העולם. כלומר, אלה שמביאים תורה לעולם. הנה, אתה מתחיל להבין עכשיו. אז מי זה אלה שמביאים תורה לעולם? זה אותם החכמים, לוקחי נפשות, ששוברים גם את היצרה דממון, יצר הממון על ידי רוח, שעליונה, שרוחה דמלכה משיחה, שמקררת את חמימות הלב וכו'. כן, כל המוטיבים שלמדנו, אני פשוט לא חוזר על זה, כי אתם זוכרים את זה מהשיעורים הקודמים. בין גלה לגלה, בין גל לגל, תלת מאה פרסה. מה זה 300 פרסאות? שהוא בחינת שין. הנעל. כן, הרי השין זה שלושה, וזה פרוסות, נכון? זה פרוס. אז תלת מאה פרסה, הכוונה, הצורה של השין, שהיא השכל של החכם. מה? מה זה גימטריה? כן, זה גם 300. בסדר, זה 300, אבל זה גם פרסה, פרוס, נכון? ורומיה דגלה, תלת מהפרסה. הגובה של הגל, 300 פרסאות, שהוא בחינת שין שנייה. סוגריים, היינו בחינת שני השכלים הנ"ל, שהוא האחד, השכל של קיבוץ הנפשות, והשכל של העלאת הנפשות להמשיך תורה. שאלו שני השכלים של הצדיק, שהוא חכם האמת, הם בחינת שני שינין כנל. והגלים עצמם, מה זה הגלים? הם הנפשות. כן, הרי מה עושה החכם? הוא מקבץ את הנפשות. אז הנפשות זה נקרא הגלים. אתה רואה שלא צריך להאמין כפשוטו. בבחינת צהלי קולך בת גלים. שהיא בת אבהן, היא הבת של האבות שנקראו גלים. בין גלה לגלה, מה זה בין גל לגל? אלו החכמים, שהם בין גלה לגלה, היינו שמחברים כל הנפשות, בבחינת ולוקח נפשות חכם. תלת מהפרסה שהיא בבחינת שין אחת, ורומיה דגלה תלת מהפרסה, היינו להעלות הנפשות, זה בבחינת שין אחרת. זימנה חדה אזלינן באורחה. פעם אחת היינו הולכים בדרך. מה זה היינו הולכים בדרך? היינו שאנחנו נכנסנו לעורר זיווג הנקרא אורח, כמו שכתוב אורחי ורבעי. כן, הזיווג גם נקרא אורח. אז אבה אזלינן באורחה, עסקנו בזיווגים. מה זה זיווגים? שחיברנו נפשות. ודלינן גלה, כלומר, העלה אותנו הגל, היינו שדלינן הנפשות למעלה, שהעלינו את הנפשות למעלה, בבחינת עיר גיבורים על החכם, מה שדיברנו מקודם. עד דחזינן במרבעתה דכוכבה זוטה. שראינו את השיבוץ של כוכב קטן, היינו שגרמנו זיווג העילאה, זיווג עליון. כן, הרי הכוכבים זה למעלה. מרבעתה, תודה רבה. זה בחינת זיווג, כמו שכתוב, אורחי ורבעי. שראינו. אז הוא מסביר, מה זה חזינן במרבעתה לכוכב הזוטה? ראינו את השיבוץ של כוכב קטן, הכוונה, הוא מסביר. היינו שגרמנו זיווג העילה. כן, כי הרי יש זיווג תחתון, יש זיווג עליון, משהו זה. אז זה זיווג עליון. מרבעתה זה בחינת זיווג, כמו שכתוב, אורחי ורבעי. שכינתה נקראת בשעת זיווג, הנה הוא מביא מה המקור, מה שהוא אומר, כוכבה זוטה, כמובא בזוהר. התעבידת, נקודה זעירתה, מגור רחימתה, כדי להתחברה בבעלה ינשם. כלומר, זה ביטוי של הזוהר. והווה כמבזה 40 גברה, גריבה ביזרה דחרדלה. מה זה כל הסיפור הזה של החרדל, שמנראה כמו 40 קור של גרעיני חרדל, הכוכב הזה? כמובן בזוהר, היי, זה הרבה מאוד, 40, אתם יודעים כמה זה קור? קור זה בערך חצי טון. כלומר, זה נכון, 500 ליטר. אז 40 קור זה משהו 20 קוב של גרעיני חרדל. חרדל זה קטן קטן. כן? כמה חרדל אפשר לעשות עם זה? מהכוכב הזה. כמובן בזוהר, היי חיה כת התעברה, הסתתמה ולא יחילת להולדה. החיה הזאת, עד שכשהיא מעוברת, היא נסתמת ולא יכולה להוליד, ללדת. עד דעתיה נחש, עד שבא הנחש, ונשיך בעירייתה, ונושך בערוותה. כדן התפתחת ואז היא נפתחת, ונפיק מן הדמה, ויוצא ממנה דם, והיא שתית לדמה, והיא שותה את הדם, וזה בחינת ביזרה דחרדלה, היינו בחינת טיפת דם כחרדל, דנפיק מינה מחמת הנשיכה בבית הזרע. ביזרה פירש רבינו שמואל בית זרע, ואחר כך הולידת, והתולדה הזאת היא התורה כנל. והתורה, כן, הבנתם עכשיו מה שהוא אומר? יש בגמרא, זה בגמרא, אבל הזוהר מפתח את זה יותר. שעל הפסוק, הידעת עת לדת יעלה, הידעת לדת יעלה סלע, חולל איילות תשמור. כלומר, שמה, איך האיילות יולדות? כן? מה עושות האיילות? כשהן רוצות ללדת. אז הם, התלמוד אומר ככה, שהאיילה היא אכזרית. היא לא רוצה את הוולד. אז היא עולה על צוק, וכדי שבלידה הוולד ייפול לתוך הצוק. זאת אומרת, ייפול מן הצוק לתוך התהום. אבל חוץ מזה, קשה לה ללדת כי יש לה רחם צר, אז היא לא מצליחה לפתוח. אז מגיע, בדיוק בזמן שהיא צריכה ללדת, נחש, והוא נושך אותה בדיוק במקום הזה. עכשיו, אם זה יקדים בשנייה אחת, או יאחר בשנייה אחת, היא תמות. אבל בדיוק ברגע הזה, הנשיכה של הנחש מועידה. ואז נפתח הרחם, אבל מה? אבל עד נופל לתוך התהום. בנשר, בדיוק ברגע הזה, תופס את הוולד ומציל אותו. ואם היה מקדים שנייה אחת או מאחר שנייה אחת, אופס, הלך הוולד. כן? זה ככה מסופר. כל פעם שהיא יולדת. מה, אתה לא ראית איילה יולד? מה? לא בצורה, אבל ראית איילות יולדות? אני יודע שבגן חיות מעולם לא ראו איילה יולדת. לא, מעולם לא ראו. בהוליווד ראו? אני לא יודע, מה? אבל אני לא יודע, כלומר, אני לא יודע אם צריך לקחת את זה כפשוטו או כדברים האלה. אבל מה זה האיילה הזאת? כן? הילד, למנצח על הילד השחר מזמור לדוד. הילד השחר, הגמרא בירושלמי אומרת מה זה? זה הגאולה, לא? גאולה זה מאוד לא קל. הרחם צר, זה לא קל להביא גאולה לעולם. אז בא איזה שלב שבו הנחש נושך. ואז יוצא דם, אבל אז יש לידה, נכון? והדם מכונה כאן חרדל, יש טיפת דם כחרדל וכדומה. זאת אומרת, אנחנו הכרנו את זה לצערנו הרב במאה ה-20, שבדיוק לפני הגאולה הגיע הנחש. ראינו את זה, נכון? זה עלה יקר, 6 מיליון. אבל היה. מה? מה זה הנשר? נו, תגיד אתה. תתחדש כנשר נעורייכי. נו. נו. זה הגאולה עצמה, נכון? והקמת המדינה. תתחדש כנשר נעורייכי. אז זה מה שאומר כאן, אני חוזר פה לדברים. כן? שהכוכב הזה, שראינו שיש פה 40 קור של חרדל, אז הוא אומר, זה בעצם הגאולה. כן? הגאולה שבאה על ידי גילוי של תורה חדשה, על ידי שהנחש בא ונושך, וטוב, הנשר פה לא מופיע, אבל הוא מופיע גם בגמרא, אז אני קורא שוב. במרבעתה דכוכבה זוטה, היינו שגרמנו זיווג העילה, מרבעתה זה בחינת זיווג, כמו שכתוב אורחי ורבעי, שכינתה נקראת בשעת זיווג כוכבה זוטה, כמובן בזוהר, התעבידה נקודה זעירה מגור יחימתה, כדי נתחברה בבעלה ינשם. והבא, כמבזר 40 גריבה בזרה דחרדלה כמובא בזוהר, שמה כתוב בזוהר? היי חיה, החיה הזאת, כוונה פה לאיילה, כד התעברה כשהיא מעוברת, הסתתמת, הסתומה, ולא יכילת להולדה, אינה יכולה להוליד. צריך להבין מה זה הסיפור הזה, למה הגאולה היא מקובים? בגלל שהגאולה זה שינוי, וכל שינוי יש התנגדות של השלב הקודם לשינוי. כל פעם שתעשו משהו חדש בעולם, תראו שיש מישהו שיבוא ויעכב את הדבר החדש, בין שזה דבר טוב, בין שזה דבר רע. כי משהו צריך להיוולד, אז יש התנגדות של המצב הקודם. עד דעתי הנחש, עד שבא הנחש, ונשיך בערייתה, נושך בערוותה, כדן ואז התפתחת, היא נפתחת, ונפיק מינה דמה, יוצא דם, והיא שתיית לדמה, והיא שותה את הדם. וזה בחינת, זה מה שכתוב בהגדה של רבה בר חנה, ביזרה דחרדלה. מה זה ביזרה? בית זרע. היינו בחינת טיפת דם כחרדל, דנפיק מינה שיוצא ממנה, מחמת הנשיכה בבית הזרע. ביזרה, פירש רש, בית זרע. ואחר כך, הולידת. אחרי זה היא מולידה, זה כתוב בזוהר. והתולדה הזאת היא התורה כנל. כלומר, על ידי הפתיחה מתחדשת תורה חדשה בעולם. כלומר, גם הצדיק, אם כן, שלוקח את הנפשות וצריך להעלות אותם למקור עליון, הוא צריך להוליד משהו. הוא צריך ללדת. אז הוא צריך מיילדת. החכם זקוק למיילדת. נכון? הוא צריך. הרי הוא בהיריון, החכם. הוא בהיריון כי יש לו תורה חדשה. מי יוליד אותה? ויאמר מלך מצרים למילדות העבריות. עכשיו כתוב שמה, ויהי כי יראו המילדות את האלוהים, ויעש להם בתים. המילדות, שמה כתוב בלי וו. המילדות, ה, מ, י, ל, ד, ת. חסר וב. אותיות התלמיד. התלמיד הוא המיילדת של הרב. וזה בדיוק הפוך ממה שיש במסורת היוונית. במסורת היוונית, אביהם של כל הפילוסופים, סוקרטס, היה אומר על עצמו שהוא מיילדת. הוא המיילדת של התלמידים שלו. רואים שבמסורת היהודית זה בדיוק הפוך. התלמיד הוא המיילדת של רבו. וזאת מדוע? בגלל שיצא לפילוסופים, החכם, חוכמתו, היא בו. הוא החכם. ואז הוא מיילד את מה שגנוז בתלמידים. מה שאין כן בתורה, שהחוכמה היא דינה של הרב. היא מה שבא לו מההתגלות דרך הדורות. ולכן זה לא שלו. אז המיילדת זה המשכה של, שנעשית על ידי התלמידים. כמו שאמר רבי עקיבא, הרבה תורה למדתי מרבותיי, ויותר מחבריי ומתלמידיי יותר מכולם. כלומר, יש משהו שצריך להתיילד, והוא מתיילד. אז מה שאומר, התולדה הזאת היא התורה כנ"ל. מעניין מאוד, רואים שכל פעם שמישהו גדול באומה נאסף אל עמו, מתגלה תורה חדשה. למשל, משה רבנו, כשהוא הלך למות, אז הוא מסר תורה שבכתב. נכון? לפני כן הוא לא מסר. אבל כמה ימים לפני שמשה מת, כתב את התורה, מסר את זה, הלך. ואז בא יהושע בן נון, וכתוב, היה להם יהושע בתוך העמק, לן בעומקה של הלכה. והרב צבי יהודה קוק, בהקדמתו לאורות התורה, אומר שגם כשעם ישראל היה צריך להיכנס עוד פעם לארץ, אז מת הרב קוק, ונתגלתה תורה חדשה. כלומר, יש כל פעם תורה שמתגלה, כשצריך להיכנס לארץ ישראל. אז מה שאומר כאן, אחר כך הולידת והתולדה הזאת היא התורה כנ"ל. והתורה הזאת היא הולכת דרך 40 יום. היינו בחינת שאר חיותה, שחיבתה, שהם 40, כלומר שאר החיות שבמרכבה, שהם 10 לכל סתר, 10 לכל צד, כי הרי יש 4 חיות במרכבה, וארבע חיות כפול 10 זה 40, כמובן שם בזוהר, וזה בבחינת 40 גריבה, בבחינת 40 חיבתה, שהם 40 יום של התורה. כן? כדי לקבל תורה צריך תמיד לעבור 40 יום, אפילו משה רבנו היה זקוק ל-40 יום כדי לקבל את התורה, אז קבלת תורה זה תמיד קשור למספר 40. לכן כשהם ראו את הכוכב הזוטה, הכוכב העליון הזה שם, שהם כמעט נשרפו בו, הם ראו אותו עם 40 קור של חרדל. כלומר, זאת תורה, 40 קור, אבל יש שם חרדל. מה זה חרדל? זה אדם שבא בעקבות הקשיים של הלידה. כן? זה יותר מובן עכשיו? פשוט הוא לוקח אותנו מילה-מילה בתוך ההגדה, כדי להתאים את זה, כדי להראות איך שזה מתאים לכל מה שלמדנו מקודם. ואי דלינן תפה, הווה מקלינן מהבלה. אם היינו עולים יותר, היינו נשרפים בחום. כך כתוב, נכון? שם כשהם היו על הגל. כלומר, כשהחכם מעלה את הנפשות, הוא מגלה תורה חדשה. אז מה זה היינו הווה מקלינן מהבלה? אז הוא אומר, הבלה מלשון הבל. הבל זה שטויות, נכון? הבל הבלים. כי, כך כתוב בקהלת חטא, יש הבל אשר נעשה על הארץ, אשר יש צדיקים, אשר מגיע עליהם כמעשה הרשעים. מה זה ההבל? זה הקושיה. הקושיה של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. נכון? זה הקושיה הגדולה שכל האפיקורסים שואלים נגד האמונה. ומתי ראינו שהקושיה הזאת הייתה חזקה במיוחד? בזמן הנשיכה של הנחש לפני הגאולה. נכון? קושיית השואה, שרבים התפקרו בעקבות מה שהם ראו שהצדיקים היה רע להם והרשעים היה טוב להם. אז מה שאומר כאן, ועל ידי ההבל הזה, זה נקרא הבל, המצב הזה, כלומר המצב הזה שהעולם נראה כחסר משמעות. עולם של הבל. ועל ידי ההבל הזה רבים נתפקרו, שרואים צדיק ורע לו. רשע וטוב לו. כן, זה מה שנקרא. אז לא, 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 רק רגע. הוא לא, הוא אומר פה, מקלינן, אנחנו תרגמנו לפי הארמית הרגילה, סתם ארמית, מקלינן, הכוונה היינו נשרפים. אתה תראה שהוא ייתן פירוש אחר למילה מקלינן, כדרכו, של רב נחמן, שהוא תמיד מפתיע. ואידה לינן, תפה, כלומר, אם אידה לינן הרבה נפשות, אם היינו מעלים הרבה נפשות איתנו, אז בוודאי הווה מקלינן לשון כולה. היינו מקילים על ההבל הזה. היינו יכולים להשתחרר מן ההסתכלות הנוראה הזאת של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. מקלינן מהבלה, מהבלה מהבל הזה. ולא היה ההבל הזה כל כך קשה על העולם.
אז למה הם לא עלו? אז מה היה מסוכן בזה?
לא, לא היה מסוכן. הם פשוט אומרים, אם היינו מעלים עוד יותר נפשות, אז היינו מצילים הרבה אנשים מן הקושייה של צדיק ורע לו. ורשע וטוב לו.
איך מצילים?
מה?
איך אנו מצילים? הקושייה הייתה מתבטלת?
כן, כלומר, ברגע שאדם נמצא במקום עליון של הסתכלות, אז הוא כבר לא כל כך קשה לו צדיק ורע לו, ורשע וטוב לו. זה כמו שלמשל הרמב״ם אומר על יוב, הרי יוב הוא זה ששאל את השאלה. אז הרמב״ם אומר, יוב היה חכם, לא סרע, יוב היה צדיק. זה כתוב מפורש, תם וישר, ירא אלוהים ושר מרע. אבל הרמב״ם אומר, אבל חכם לא היה. כי אם היה חכם, לא היה שואל. היה ברור לו למה זה קורה לו. ברור?
זאת אומרת... יש תשובה לזה?
יש תשובות, יש מדרגות של תשובות, ולכן אפשר להבין יותר ויותר. זה גם, יש, על זה נכתב ספר מעניין של רמח"ל, רבנו משה חיים לוצאטו. ספר נקרא דעת תבונות. ושם הוא דן בשאלה של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. ואז הוא אומר מראש בהתחלה, אני אסביר לך את רוב השאלות שיש בזה, ולא את כולן. זאת אומרת, אם צדיק ורע לו, זה מעורר 100 שאלות, ואתה יכול על ידי הסתכלות עליונה לפתור 90 שאלות, נכון שתישארנה 10, אבל זה מקל, מקלינן מהבלה. אפשר להקל קצת על ההבל הזה, כן. יוב היה צדיק, רק הוא לא היה חכם. צדיק זה מי שעושה את הטוב ולא עושה את הרע. למה? הייתה לו אמונה שלמה לחלוטין, לכן הוא שאל שאלות. אדם ששואל שאלות זה צדיק גדול. מצווה לשאול שאלות. זה מה שעושים בבית המדרש כל יום.
לא,
אני אומר, אבל זה מה שעושים בבית המדרש. אפילו התוספות, אומרים, תימה לרבנותם. איך אתה שואל?
אם האמונה שלו
הייתה כזאת שלמה, לא היו לו שאלות. למה? בגלל שאדם מאמין הוא לא צריך לשאול שאלות? אני לא הבנתי את הנקודה הזאת. אני לא יודע, שאלה ואמונה זה שני תחומים שונים. אני מאמין, אבל יש לי שאלות. זה לא בגלל שאני מאמין שאני לא אשאל שאלות, אדרבה, בגלל שאני מאמין אני אשאל שאלות. הרי זה מה ש... רואים את זה בפירושי התוספות על התלמוד. בכל שורה ושורה, והקשה רבנו תם, תימה לרי, ואי אפשר להבין, ולא, זה קשה. מה הרי עשרה? אבל אתה מדבר נגד האמוראים הקדושים. האמוראים הקדושים אמרו ככה, אז איך אתה אומר קשה? בגלל שהם האמוראים הקדושים, אז בוודאי כל הקושיות אפשר לשאול. ברור? אז לכן גם יוב שאל שאלות. היה למשל, יש פסוק בתורת משה, האל הגדול, הגיבור והנורא. ככה משה רבינו אמר, נכון? כי השם אלוהיכם הוא אלוהי האלוהים. ואדוני האדונים, האל הגדול, הגיבור והנורא. אז אחרי משה היו כל מיני אנשים שלמדו את תורת משה, הם היו הנביאים. אחד מהם, ירמיהו הנביא. אם הייתי שואל את ירמיהו הנביא אם הוא מאמין בתורת משה, הוא מן הסתם היה אומר לי, כן, אני מאמין בתורת משה. זה אמת? זה אמת. מגיעים הבבלים כדי לכבוש את ירושלים, ואז ירמיהו מתפלל, ואומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה האל הגדול והגיבור. פיפס, חסר הנורא. למה חסר הנורא? הוא אומר, גויים מקרקרים בהיכלו. איה נורא אותה, ואף אחד לא ירא ממנו. אתה אומר נורא, הוא לא נורא. מה, ירמיהו הפך להיות פתאום כופר? אחר כך בא דניאל, אמר, ישראל מפוזרים, בניו מפוזרים בין האומות, היה גבורותיו, ובתפילה היפה מאוד של דניאל, בספר דניאל, הוא אומר, אתה האל הגדול, והנורא, לא אומר הגיבור. באו אנשי כנסת הגדולה, אמרו, כבשה אחת הייתה בין 70 זאבים, ולא נאכלה. גדול הרואה המצילם, חזרו לומר, הגדול, הגיבור והנורא. לכאורה, קשה על כולם. גם על אנשי כנסת הגדולה קשה. מה זאת אומרת? מה, בגלל שראיתם עובדה היסטורית, אז אתם יודעים שמה שכתוב בתורת משה הוא אמת? אלא הם ידעו שברגע שנכנסים לעולם של תפילות, של חוויות, אי אפשר להגיד דבר שאני לא רואה אותו, שאני לא חש אותו. ולכן הם לא היו שקרנים, לכן הם לא רצו להגיד גדול או גיבור או נורא, כשזה לא מה שרואה. מובן? אז לכן חייבים לשאול את כל השאלות. בשביל מה אנחנו בישיבה אם לא כדי לשאול שאלות? נכון? אפשר לשאול שאלות? בסדר. כן.
חכם, אתה לא שואל שאלות?
החכם יש לו כבר תשובות, מה אתה רוצה? יש אפילו שאלת חכם, חצי תשובה. גם כשהוא שואל, הוא לא מצליח לשאול שאלה שלמה. כי יש לו כבר חצי תשובה כבר. בעצם השאלה. זה בעיה להיות חכם.
כל השאלות בגמרא, בתזכורות, הם כולם צדיקים, לא חכמים. מה ההבדל זה מהצדיקים החכמים שעשו? מה
ההבחנה? מה, אתה אומר, בעלי התוספות, אם הם צדיקים או חכמים? לא יודע, לא בדקתי את כל בעלי התוספות, אבל הם מן הסתם היו גם צדיקים וגם חכמים.
למרות שהם שאלו שאלות.
למרות, כי הם שאלו חצי שאלות. כלומר, הם שאלו שאלות שהם היו חצי תשובה. כלומר, כשהתוספות שואלים שאלה, זה לא כמו שאתה ואני שואלים שאלה. כלומר, התוספות ששואלים שאלה,
זה...
מה?
צריך להיכנס לראש שלו מה, למה הוא שואל?
כן, הוא לא סתם שואל שאלה. זה לא שסתם, או באמת, לא מובן, אה? כן? לא הקוטינו את זה בתוספות. יכול שהשלב הראשון של הלימוד שלו היה כזה, אבל זה לא מה שהעלו על הכתב. בסדר?
יש מדרגות בשאלות.
יש מדרגות בשאלות, יפה. כן. עכשיו, אז איפה היינו? לכן... צריך מהר לפתור את השאלות הקטנות כדי להגיע לשאלות הגדולות. אנשים חושבים, כשאני אפתור את השאלות, סוף סוף לא יישארו לי שאלות. ההפך, כשתפתור את השאלות, אז תתחלנה השאלות האמיתיות. אז מה אומר כאן? ואיד עלינן הרבה נפשות, אם היינו מעלים הרבה נפשות, אז בוודאי, אבל מקלינן לשון כולם מהבלה, מהבל הזה, ולא היה הבל הזה כל כך קשה על העולם. ורמיה גלה קלה לחברתה חברתי משבקית מידה ועלמה דלה שטפתה ונטענה ונחריבה. כן, היה גל אחד שקרא לגל השני ואמר, חברתי, האם יש מקום שלא שטף בעולם כדי שאני אבוא לאחריבו? היינו. כשאחר כך, כשכל אלו הנפשות חוזרים מעיבור הנעל, ועל ידי, כלומר מה זה עיבור, שהם מתכללים בתוך הנפש של החכם. ועל ידי הכלליות נתוסף בהם אהבה זה לזה. כלומר, פה זה תיאור של חוויה שקורית בחצרות של חסידים. כן? כלומר, כל החסידים הרגישו שהרבה הבין אותם. אז הם התאחדו. כי בהתחלה כל אחד בא עם הרצון שלו, עם הדעה שלו, עם המחשבה שלו. והוא שונה מזה של השני. אבל מכיוון שהחכם הצליח לחבר את כולם, אז הוא גם יצר אהבה בין החסידים עצמם. ואז, מה?
מה אומר להם להעלות יותר נפשות? אם היינו
מעלים
יותר נפשות, מה
אומר
להם להעלות יותר נפשות?
אני לא יודע. אולי גם להם להעלות את התשובה. ואז, אז מה שנקרא חברתי, כן? הרי גל אחד אומר לחברתה, גלה לחברתה. זאת אומרת שהם הפכו פתאום להיות חברים בגלים. מה עשה אותם חברים? הנחותי ימה, כלומר יורדי הים שמביאים את התורה של מעלה. ואז מעוררים אלו לאלו, ואומרים זה לזה, ומזכירים זה את זה. אחי, או אחותי, שמה שבקת, מה זה מקום שלא שטפת? כלומר, איזה מידה בעולם הזה שעדיין היא מושלת עליך. כן, מתעניינים. תגיד, איך אתה מרגיש עם היצר הרע שלך בזמן האחרון, בסדר? יש לך מידות שעוד לא תיקנת? בוא, מתעניינים אחד בשני. הרי במקום לדבר... על קבוצות כדורגל, מדברים על מצב המידות. זה מה שאומרים, זה מה שעושים בקפיטריה של הישיבה. שמה שרקת, איזה מידה בעולם הזה שעדיין היא מושלת עליך, ואין אתה יכול להתגבר עליה. ותענה ונחריבה, ואני אבוא לאחריו. זאת אומרת, היינו אסייע לך לחלות את המידה הזאת ממך. כן, זה שיח של חסידים. בואו נעזור אחד לשני לתקן את המידות. והשיב לו, פוק חזה גבורתה דמרח, בואו ראה את הגבורה של אדוניך, שהוא החכם הנעל, ראה כמה גדול, כמה כוחו גדול, אפילו כמלוך חוטה דחלה לדעבר. אז מה אמרנו? פירש רש, אפילו כמלוא רוחב החוץ, לא יכולתי לצאת חוץ מן החול. פירוש, את שואלת אותי, שמה שווקתי, כמו עזבתי מידה בעולם שעדיין לא תיקנתי אותה, תדע חברתי, שעדיין אני משוקע בכל התאוות, ועדיין לא יצאתי מן החול אל הקודש, חול משון חולין, אפילו כמלוא חוט. ובוודאי, מי שהוא במדרגה כזאת, בוודאי לדעבר, היינו שאי אפשר לו לבוא לבחינת העיבור הנעל, כלומר הוא לא יכול להתקלל בנפש הצדיק, הוא עדיין מלא תאוות ועבירות. ואף על פי כן, עם כל זה, פוק חזה גבורתה דמרח, היינו כוח החכם, שכל כך כוחו חזק, שאפילו נפש שלי העלה בעיבור. כן, היה יהודי אחד בשם ברנר, יוסף חיים ברנר. מה זה אפיקורוס? זה אפיקורוס מרוכז. כן, משהו משהו. יום אחד הוא קרא, הוא היה מלא רוגז. הוא קרא מאמר של הרב קוק בעיתון. רק הוא לא ידע שזה של הרב קוק, כי זה הרב קוק חתם בשם ספרותי. אבל זה המאמר שנמצא באורות הנקרא נשמות בעולם התוהו. ושם הרב מסביר את השורש של הנשמות של האפיקורסים האלה, המרדניים, הרבולוציונרים שרוצים להרוס את הכל. ואז שם הרב נכנס לפרטי פרטים של הנשמות האלה. ברנר, כשהוא קרא את המאמר הזה, אמר, יש אחד שהבין אותי. כן? זה בדיוק זה. כלומר, אותה נפש אומרת לחברתה, אף על פי שאני עדיין משוקע בכל התאוות, יש מישהו כל כך, שלכאורה לא יכולתי להתקלל בו, הוא כולל אותי בכל זאת. היה מעניין, כשהרב קוק היה ביפו, היה עושה סעודה שלישית. בסעודה השלישית הזאת היו באים הסופרים, הסופרים העברים החדשים. אחד העם היה בא, וברנר היה מגיע, ויאליק היה מגיע. מה? עזר גם היה מגיע. טוב, עזר היה היחיד שהיה דתי שם. סעודה שלישית אצל הרב קוק, כל הסופרים החילונים של הדור באים. עגנון לא, זה היה יותר מאוחר, עוד לא עלה אז לארץ. ואחד העם היה מה? ואחד העם היה לוקח את ברנר בכוח, בוא לרב קוק. ובסעודה שלישית, אז הרב קוק היה מדבר, יש אורות כאלה, אתם מכירים את הסגנון של הרב, יש אורות ככה, אורות פה, אורות פה, אורות פה. וברנר היה מהלך ככה בכל החדר, מקצה לקצה, מעוצבן מאורות, אורות, אני רואה רק חושך. אבל בסוף הדבר הייתה התקרבות. מה שמעניין, שפרסו ברנר נהרג על קידוש השם. אבל הוא לא סתם נהרג על קידוש השם. הרי ידעו שתהיה התקפה של הערבים על המושבה, והוא לא רצה לברוח, למרות שהוא ידע שיש לו אפשרות להינצל. אז כנראה משהו העיר שם. ומעניין, פעם היה יהודי אחד, הרב הלל צייטלין. הרב הלל צייטלין. הגיע מפולין לירושלים, בסיפור שלהם, הוא פגש את הרב זוננפלד, פגש את הרב קוק. והוא אמר לרב קוק, איך אפשר ללמד זכות על דור כל כך מקולקל? אמר לו הרב קוק, אני קראתי את המאמר שלך על ברנר. כנראה שגם הלל צייטלין התרשם מברנר. אמר לו הרב צייטלין לרב קוק, ברנר שנה. זה יוצא מן הכלל. אמר לו הרב, יש הרבה ברנרים בעין חרוד. כלומר, אתה לא מכיר את הדור, אני מכיר את הדור. ואני כולל את כולם. הנה, פה זה, רב נחמן אומר, צריך להתפלל, למצוא חכם כזה, שיודע לכלול את כולם, גם אלה שעדיין משוקעים בכל מה שהם משוקעים. אז בימי רב נחמן זה התאוות. בימי הרב קוק זה אפיקורסות. כל אחד משוקע במשהו. כן.
זה לא
בעיה,
זה
בעיה
מצד כאן,
איך שזה
מתואר, רב נחמן, שזה בא מצד אדם עצמו, אז כאילו אדם בעצם מכה על עצמו, הוא אומר, טוב, אני לא צריך להשתפר. אני כלול בצדיק ומסודר.
אתה אומר שמי שכלול בצדיק, זה מרפא את ידיו מלתקן את עצמו. בדיוק ההפך. אם הוא לא היה יודע שהוא כלול בצדיק, היה מתייאש. וכבר אמר רבינו, גבל זייטין קיים מייאש. והיה מעריך מאוד במילת גבלת, לדע שצעקתו כוללת כל הדורות כולם. רק כתוב בחיירן. וזה פירוש, מכאן שצריך ללמוד יידיש. בוודאי, מה, אם לא, איך תבין את רב נחמן? טוב, כי הרב נחמן אומר שצריך להתפלל אל השם, לדבר עם הקדוש ברוך הוא בשפה פשוטה, בלשון אשכנז המורגל בינינו. אז אם ככה, מכאן שצריך ללמוד יידיש. צריך להתעדכן. טוב. וזה פירוש. עכשיו, כל זה קשור לפסוק שמתחיל את התורה הזאת. אשרי העם יודעי תרועה, השם באור פניך יהלכון. נכון? אומרים את זה אחרי תקיעת שופר. וזהו פירוש, אשרי העם, זה בחינת השגחה. יודעי תרועה, למה אשרי זה בחינת השגחה? לשור הכוונה להסתכל. מה זה להשגיח? להסתכל. אז אשרי העם זה בחינת השגחה, יודעי תרועה זה בחינת יעקב, שהוא בחינת צדקה, כמו שכתוב, משפט וצדקה, ביעקב אתה עשית הרי, ביעקב יש צדקה. אז אם כן, יודעי תרועה זה בבחינת יעקב.
מה?
למה התרועה זה יעקב? בזוהר זה כתוב, כן? שיש, שהתרועה זה יעקב. אני אעשה. הוא מביא כאן למטה, אין תיקון נהל. כמו שכתוב, משפט וצדקה ביעקב אתה עשית, השם באור פניך יהלכון. מה זה השם? זה בחינת הוויות. בחינת חסדים, כלומר על ידי המשכת החסד יש התקררות של חמימות הלב וכו'. באור פניך זה בחינת השכל, כלומר יש תיקון בהתחלה של המידות, אחרי זה תיקון של השכל. כמו שכתוב, חוכמת אדם תאיר פניו, אם כן, הארת הפנים זה החוכמה. יהלכון, השם באור פניך יהלכון, אלו הנפשות בבחינת מהלך נפש. מהלך נפש, זאת אומרת שנפש נקראת הולכת, ואז יש פה... יש פה גילוי של תורה חדשה. עוד מצאתי כתב יד רבנו זל ששייך לתורה הנ"ל, אך מצאתי רק קצה הנייר, ולא נכתב רק, שם רק סופו של עניין, וחסר התחלת העניין, וזהו. כאן הוא מביא, הנה, מכתב יד של רב נחמן בעצמו. הרי כל זה, זה סיכומים שעשה רבי נתן. עכשיו יש, פה יש לנו קצת כתב יד של רב נחמן עצמו. התורה שהיא בחינת ראייה, תנתה כנ"ל, כלומר, תגין, תעמים נקודות, תגין ואותיות כנ"ל, כל בשר יחדיו. זה בחינת לקיטת הנפשות כולם, בבחינת לוקח נפשות חכם כנ"ל, כי פי השם דיבר, כל זה נעשה על ידי רוח נדיבה כנ"ל, שהוא פי השם, כמו שאמרו חז"ל, בפי חס וצדקה. עד כאן לשונו ז"ל. ומובן הדבר שמביא המקרא ונגלה כבוד השם וראו כל בשר יחדיו, כי פי השם דיבר, הוא מבאר כל המאמר הנ"ל שהוא מפורש בסוג זה. אך בעוונותינו הרבים חסר פירוש רשת יקרא, ולכן היא צריך להשלים. טוב, עד כאן. להיום, שלום.